אנחנו נפתח את הדברים בדבריו במסכת חולין. אפשר לומר על הגמרא הזאת שהיא כתב חידה. כן, כך הגמרא אומרת. הגמרא נמצאת בקוף למטס עמוד בייס. מה עוד קיים? זו שאלה הלכתית מוזרה. אמר רב פפונואל לרב מסנה, מצא כן בראשו של אדם. יש סוגיה של שילוח הכן בתור. מה הדין אם אדם מצא כן על הראש של אדם? אז עומר ואדום על ראשו. יש מציאות כזאת שיש אדמה על ראשו של אדם, וכן, אדום על ראשו נאמר באבלות, כאילו, זאת אומרת, תיאור האדם שהוא אבל, שהוא שם חול על הראש, כאילו. וככה הגמרא, זה השאלה שהגמרא שואלת, ושכה הגמרא עלה, מוישה מן התור ומיניים. שמעתם שאלה?
כל התורה מלאה
ממשה רבנו. מה פירוש מוישה מן התור ומיניים? אז רש"י קצת בא לעזור לנו. רש"י אומר, מוישה מן התור ומיניים, כלומר עתיד לבוא. רמז קודם שבא שספו לבוא. זאת אומרת, אנחנו לא מחפשים שמוישה נמצא איפה שהוא נמצא, זה ברור, כן? כתוב הרבה פעמים מפרשת שמואל והלאה, יש פרשה אחת שמוישה רבנו לא נזכר שם, פרשת תצווה. אבל השאלה של הגמרא היא האם מוישה רבנו נזכר לפני שהוא נולד. אומרת הגמרא, בשגם הוא בוסו, בשגם בגימטריה מוישה. הומון מן התור ומיניים? זה כבר שאלה יותר רצינית. כן, הומון באמת לא נזכר בתורה, אבל למה, מה מחפשים דווקא את הומון? יש אותה, הרבה מאוד אנשים שמופיעים בנביאים וקסומים ולא מופיעים בתורה. אומרת הגמרא, הומון מן התור ומיניים, שנאמר אמינו עץ. אמין זה אותיות אמן. אסתר מן התור ומיניים, בעונך אסתר אסתיר, מרדכי מן התור ומיניים, דכסיב מור דרור בשמן המשחו. פרשס קיסיסו, מתרגמינן מרדכי, זה מזכיר את מרדכי. עד כאן הגמרא, וזה ברור לגמרי שהגמרא היא כתב חידה, כן? לא, מה, מצאנו שלושה אנשים מגיל עשר שאנחנו מוצאים להם מקור בתורה, מה עם דוניאל ובן שצר ונבוכדנצר וטיטוס, איך אומרים, אולי אפילו את בית המשפט העליון צריך למצוא רמז בתורה וכן הלאה. מה הגמרא מחפשת כאן? כן, ההנחה שיש פה בגמרא איזשהו כתב חידה שבא לפתוח את הסוד של פורים, היא הנחה מסתברת. ננסה להציע את הדברים כמו שאנחנו מבינים אותם. כן, במגילת אסתר, הסיפור של מגילת אסתר מתחיל במקום הזה שבו יש אדם שקוראים לו המן, שהוא מאוד מצליח במלכות אחשוורוש, עד כדי כך שהמלך מחוקק חוק, כן? שכל עבדי המלך קודם משתחווים לאומן, כי כן ציבו לא היה מלך. כן? משהו מאוד משמעותי. ומרדכי לא יחווה ולא ישתחווה. וזה מעורר שאלה מאוד גדולה. קודם כל, ברור שזה, כל הסיפור בנוי על הקטע הזה. אם מרדכי היה מועיל בטובו להשתחוות, אז לא הייתה גזרה ולא היה לנו פורים. אבל השאלה היא, למה מרדכי לא משתחווה? היא שאלה גדולה. זו שאלה אחת. זאת, קודם כל, מצאנו בתורה בכמה מקומות, בכמה שמשתחווים לבני אדם, זה די רווח, כן? יעקב משתחווה לעשיו, יוסף פרוי משתחווה, יעקב אבינו משתחווה לפרוי, אברהם משתחווה לבני חס, נתן הנביא משתחווה לדוד המלך, זה די רווח, כן? זה בפרט בולט, בגלל שהרושם עולה שיש פה איזשהו סיפור מאוד חזק שמנגיד את היחס של מרדכי ליעקב אבינו. יעקב אבינו פוגש את עשיו, ושם אני לא, עד כמה שאני זוכר, אין בשום מקום בכסף הקודש סיפור דומה. והשתחו שבע פעמים עד גשתו עד אחים. תנסו לתאר לעצמכם איך נראית הסיטואציה הזאת שבו בן אדם מתקדם 200-300 מטר, ובדרך הזאת הוא משתחווה שבע פעמים. צריכים לזכור שאנחנו רגילים להשתבש במילה השתחוויה על איזשהו קידה. להשתחוות הכוונה להישכב על הרצפה. כן, זה בדרך כלל בלא של מיקרו זה הכוונה. זה להשתחוות שבע פעמים, זה כאילו אין לי שום דבר, זה השתחוויה מוחלטת. מספר 7 באופן עקרוני תמיד משקף איזשהו ריבוי, כן? אני טוב לך משבעה בנים, ככה על רות כתוב שאני טוב לך משבעה בנים, כן? שבע זה ביטוי להרבה, בשבעה דרכים יצאו מלפניך, וכמה מקומות שבע זה ביטוי להרבה. הסיין קירובינו משתחווה 7 פעמים עד גשתו עד אחיו, ואילו ומרדכי לא איכה ולא השתחווה. חשוב לזכור שהאמן בפשטות הוא צאצא של אותו מי שיעקב אבינו השתחווה לו. כן. אני רוצה בשביל להתבונן בסוגיה לחזור לו, לסוגיה של יעקב ועשיו, ולנסות להתבונן בה קצת. בפשטות העובדה שיעקב אבינו השתחווה 7 פעמים עד אשתו עד אחיו היא עובדה תמועה, כי הרי מרדכי, יעקב אבינו נתברך על ידי עשיו, על ידי יצחק, כן, תמכות שהיו ראויות להגיע לעשיו, ושם הוא התברך, השתחרו לך בני אמך. כן. פשוט עשיו אמרו להשתחרות ליעקב, ומשמע במפורש כתוב בתורה שהמכות האלה חלו. כן, יצחק אבינו אומר כשמתגלה שהוליכו אותו שולל, אומר גם ברוך יהיה. אז איך ייתכן שבסופו של דבר יעקב אבינו הוא זה שמשתחווה? בשביל קצת להתבונן בדבר הזה אני רוצה ללכת עוד קודם. יש ויכוח גדול בין יצחק ורבקה בשאלה מי מהבנים כדאי לשים לב. יש פה הנחת יסוד שמוסכמת על כולם, שהבן של יצחק, אחד מהבנים, הוא יהיה זה שימשיך את דרכו של אברהם. אחד. ושאחד מהבנים כן, ובן אחר לא. כן? זה היה ידוע לכולם, ומוסכם על כולם, שבן אחד נמצא בפנים, ובן אחד נמצא בחוץ. מה?
למה בנים ברור?
שומע, למה זה היה ברור להם? אני לא יודע. אנחנו יודעים שחזל דרשו את זה מהפסוק, כי ביצחק יקרא לך זרע, ביצחק ולא כל יצחק. האם זו הסיבה שהיה להם או שהיה להם ידע יותר עליון? אבל מה שברור הוא
שהיה להם... יעקב זה לא כך.
מה?
אצל הבנים של יעקב זה לא כך.
נכון. נכון, חז"ל אמרו את זה, שיענקי אבינו מיתוס השלם. אבל אצל יצחק אבינו בבית נולדו שני בנים, זה שונה לגמרי מאשר אצל אברהם אבינו, שנולדו שני בנים, האחד הוא בן השני. מה?
תלך
לראש
את השם, ושם אברהם יבוא צעיר, חלק מה...
זה בעייתי מה שאתה אומר, כי... אם יצחק אבינו בנוי על הנבואה הזו, אז הוא כבר יודע גם מי המנצח. משום מה, הנבואה הזו לא משפיעה. יש מי שטען שהוא לא ידע ממנה, אם אתה רוצה להגיד. אני מניח שרבקה כן אמרה לו. אבא פיכן הוא חשב שהוא יכול לנסות לפעול אחרת. לא יודע. אבל היה ברור, אף אחד לא התווכח על העובדה שאחד מהבנים הוא הנבחר, והוא ממשיך את דרכו של אברהם אבינו, והשני לא. והוויכוח הוא מי מהם כך ומי מהם כך. והאינטואיציה שלנו אומרת שרבקה צדקה, קודם כל כי כך יוצא בסוף, ושנית, כן, התורה מתארת לנו את התכונות של שני הצדדים, וברור לנו שהתכונות הנכונות והטובות, אם נשתמש במילים האלה, הן נמצאות אצל יעקב. התורה אומרת בתחילת הסיפור, ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה, ויעקב איש תם יושב באוהלים. זאת אומרת, מציבה כניגוד, איש ציד עומד כנגד איש תם, ואיש שדה עומד כנגד יושב באוהלים. וברור לנו שיושב באוהלים ואיש תם הם תכונות חיוביות, והתכונות האחרות הן תכונות שליליות. אבל זו בעיה, המסקנה שלנו היא בעייתית, כי מפורש בתורה שיצחק אבינו אהב את עשיו בגלל התכונות הללו. והיה ביצחק את עשיו כי ציד בפיו, וכשיצחק מחליט לברך את יעקב, את זה שעובד לפניו, אז כתוב וירח את ריח בגדיו ויאמר וירח בני כריח שדה אשר ברכו השם. זאת אומרת בפשטות אנחנו גם יודעים למה זה קרה, כי הבגדים של בגדי עשיו החמודות היא לקחה והיא בטח הם הריחו את הריח של איש שדה. אבל מבואר שיצחק אבינו אוהב את עשיו כי הוא איש שדה. יש גם רמז, כריח שדה אשר ברכו השם. זאת אומרת שהוויכוח הוא ויכוח עמוק, הוא לא ויכוח בעובדות. אין איזושהי עובדה שרבקה יודעת אותה, ויצחק אבינו לא יודע אותה. אם הייתה כזאת עובדה, השואה נותנת שרבקה הייתה אומרת לו. הרי רבקה מבינה בוודאות שמה שבעלה עושה הוא לא נכון. והיא רוצה לשנות את זה, והיא מוכנה לפעול בדרכים לא פשוטות כדי לשנות את זה. אז אם הייתה יכולה יודעת על נתון כלשהו שהייתה אומרת לבעלה, הייתה משנת התמונה, היא הייתה עושה את זה. על כורחנו למדנו ששום טענה שרבקה טוענת לא הייתה יכולה להכריע את הדין. עד כאן מגיע הוויכוח. אז יש פה באמת דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. מאוד מאוד משמעותי. אנחנו יודעים, זה מעניין, צריך לשים לב איך שחזל מתבטאים באגדות חזל, הרבה פעמים כשלא מבינים אותם נכון, זה יוצר איזושהי תחושה מוזרה, מה הם רוצים להגיד. חזל אומרים שיעקב ועשיו היו טיפה אחת שהתחלקה לשניים. אני ראיתי אפילו מישהו שכתב, הביא את המאמר חזל הזה כדי לדון, האם, איך, מה זה תאומים ומה המשמעות הביולוגית של תאומים. אני לא חושב שחזל עסקו בשאלה הזאת. ודאי הם לא היו עסוקים בזה בקשר ליעקב ועשיו. הם רוצים, יכולים לדבר על תאומים סתם. אבל הם לקחו פרשה ספציפית כי הם באים להגיד דבר מסוים. חזל רוצים ללמד אותנו שמה שקרה בבית יעקב, בבית יצחק, הוא שאדם אחד התחלק לשניים. במילים אחרות, אותו עיקרון, אותה שליחות גדולה שהקדוש ברוך הוא הטיל על אברהם אבינו והיא צריכה לצאת מבית אברהם, לא יכולה לצאת לא מיעקב לבד ולא מעשיו לבד. היא זקוקה לאדם אחד שיחיל בתוכו את שני הצדדים. החיים מורכבים, כדי להמחיש את הדבר הזה, מאורות וכלים, או בשפה שלנו, מערכים ואמצעים. כן, כך כתוב בנביא, הנביא ירמיהו אומר, זה פסוק ש... אנחנו רגילים לחזור עליו הרבה פעמים. אל יתעלה לחכם בחוכמתו, אל יתעלה לגיבור בגבורתו, אל יתעלה לישיר בעושרו. למה? התשובה היא, כי חוכמה, גבורה וישירות הם דברים שהם כלים. אין בהם ערך עצמי. חשוב לדעת את זה. זה אומר שאי אפשר להסתדר בלעדיהם. מי שאין לו לא חוכמה, לא גבורה ולא עשירות, לגמרי, הוא לא יכול לעשות שום דבר. כן? אבל הם, הדברים האלה כשלעצמם הם חסרי ערך, הם כלים שאפשר להשתמש בהם בשביל הטוב. מהו הדבר הטוב בעצמו? כי בזאת יתעלה למתעלה, להשכל וידוע אותי, כי אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ. זאת אומרת, במילים אחרות, האדם יש לו נטייה, יש חולשה כזאת, להתייחס לכלים כאל דברים בעלי משמעות, וזה הדבר שמביא את האדם לחטא. זה ממש כך, ממש כך. אני אביא לזה ציור שבדידיה ועובדה. לפני שנים רבות, היה בשנת תפשין סמך, בא אליי חבר שלי והציע לי הצעה להתחיל לכתוב במחשב. אחד הרווחים שהוא הציע לי שאפשר להרוויח כשכותבים במחשב, זה שאם אתה דילג את הקטע בכתיבה, אתה לא צריך להתחיל לכתוב מחדש. אתה יכול לעלות לשם, לסמן, לשים שם את הסמן ולהתחיל לכתוב. זה נראה לי אז רעיון קסום שמי יודע אם אפשר להאמין שהוא קיים. אבל כן, הוא הראה לי. אמרתי לו, אני חושש ללכת לקנות מחשב, כי אולי זה לא יעבוד לי. אולי אני לא אוהב את זה. אמר לי, קח את המחשב שלי לחודש ימים, תכתוב בו. אני אז כתבתי בחודש שלם, חיבור שלם על הלכות חנוכה. כן? אני זוכר את זה טוב, את הסיפור. כן. ואז הלכתי, אחרי חודש שהייתי כל כך מרוצה, הלכתי, צריך להסדיר את המחשב, והלכתי לקנות מחשב חדש. אני בא לחנות מחשבים, מביא את המחשב שיש לי ביד, אני רוצה כזה. אמר לי, לא, יש לך טעות. המחשב הזה הוא מחשב ישן. המחשב IBM, איינשטיין, מי שעוד שמע על כאלה דברים. יש היום תופעה חדשה, דבר חדש שנקרא Windows. שאלתי אותו, כמה זה עולה? הוא אומר, זה עולה כפול. אז שאלתי אותו, אז למה שאני אקנה את המחשב הכפול? זה מספיק לי גם לצרכים שלי. אז הוא התחיל להסביר לי מה יש ב-Windows שאין במחשב רגיל. למשל, הוא אמר לי, יש דבר שנקרא שומר מסך. למשל, אתה יושב בסלדר שאתה כותב, ואתה הולך באמצע לעשות קפה, או שם לא היה רב מאיר שיעשה לי קפה. אז... ומישהו יכול לבוא לקרוא את מה שכתבת. המחשב בווינדוס הזה, המסך מתמלא תוך דקה באיזשהם ציורים יפים כאלה, ואף אחד לא רואה מה כתבת. אמרת לו, הלוואי שמישהו יקרא את מה שכתבת. מה אתם רואים? איזה מחשב יצאתי?
Windows.
למה? זה נקרא שלכלים, אני אגיד לך את זה במילים של, של, של הרמח"ל, שהרמח"ל אומר את זה שלכלים יש חוכמה ובינה בפני עצמה. זאת אומרת, כביכול, אני יודע שאתה משל שלי, משל לאדם שקנה חליפה, כל כך מוצלחת, יפה, מאורגנת, יש לה אבל גם מנוע עצמי. אתה מגיע לצומת הרחובות לג'רה, גבעת שאול, אתה רוצה להמשיך ישר, והחליפה רוצה לפנות שמאלה. תעשה משהו. אפשר להתגבר, אבל זה, זה בעצם המציאות של העולם, שהכלים לא עומדים ככלי, לעמוד בשירותם של המטרות, אלא הם נתפסים כמטרה בפני עצמם, וזה שורש גדול לכל החטאים הנעשים בעולם. כי בני אדם לא רוצים דרה. אבל הם עסוקים בכלים, זה נכון כשאדם קונה מכונית, זה נכון כשאדם עובד, כן? כשאדם עושה משהו, אז יש לו מטרה למה הוא עשה את זה, למה הוא בחר לעשות את זה. אבל כשהוא שקוע בעשייה, הוא לא חי את כל המחשבה שהביאה אותו לשם, והוא שקוע בעשייה. זה טבעו של עולם. השורש הדבר הזה הוא בחטא עץ הדעת. זה מהותו של חטא עץ הדעת. אנחנו לא נקיף את כל הנושא, אבל בקצרה, הסוגיה של עץ הדעת מעוררת שאלה גדולה מאוד. למה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? למה הוא ברא בלב גן עדן איזשהו עץ שאי אפשר להשתמש בו? והתשובה היא שעץ הדעת יש לו תפקיד חשוב. ככה כתוב גם בזוהר, רבותינו, הארי והגר"א קיבלו את זה. יש בגן עדן עץ הדעת זה עץ שנועד לשימוש, אבל צריכים להשתמש בו בתור כלי לעץ החיים. המבחן צריך להיות שיוכלו במנו רק בשבת. מה שעשה החטא זה שאדם משתמש בעץ הדעת, ועץ הדעת הפך להיות, הכלים הפכו להיות הכלים שהם נייטרלים. זה המשמעות עץ הדעת טוב ורע. עץ שרואה את הטוב ואת הרע כשתי אפשרויות שוות. כשתי אפשרויות שאין לזה, לזו יותר מאשר לזו. וכשאדם הראשון חטא בעץ הדעת, הוא בעצם העמיד את הכלים כמציאות בפני עצמה, בנפרד מהמטרות, בנפרד מהאורות. הדבר הזה הוא שורש כל החטאים שבעולם. כל החטאים שבעולם נובעים מזה שהאדם שוקע בעשייה, ושוכח את המטרות הנכונות של הדברים, וזה נכון לכל דבר. אתה יכול לראות אדם שפתח מוסד בשביל להרביץ תורה, בשביל להפיץ תורה. אבל כשהוא נמצא בתוך העניינים, והוא חושב איך לפעול, ואיך לעשות, ואיך להשיג את מה שהוא צריך להשיג, הוא לפעמים שוכח את המטרות, ופועל בדרך שהיא מנוגדת למטרות. כן, זה מעשים בכל יום. כאשר הקדוש ברוך הוא בחר באברהם אבינו, בשביל להעמיד באברהם אבינו את התכלית של הבריאה, להעמיד, כמו שהרבם קורא לזה, אומה היודעת את השם, הדבר הזה דורש בעצם שימוש אמיתי בכלים בשביל המטרות, בשביל האורות. או בשפה אחרת, חיבור אמיתי של עץ החיים ועץ הדעת. אבל כיוון שחטא האדם הראשון, ועץ החיים ועץ הדעת לא פועלים בנפרד, לכן הטיפה הזו נחלקה לשתיים, ועץ החיים ועץ הדעת נמצאים בביתו של יצחק בנפרד. יש בן אחד שמייצג את עץ החיים, ובן אחד שמייצג את הדעת, בנפרד לגמרי. זו בעצם הבעיה הגדולה שעומדים בפני יצחק ורבקה, שאין לה פתרון פשוט. כי באמת הפתרון האמיתי הוא לחבר את שניהם ביחד. אבל הם נפרדים לגמרי. ואז נחלקו יצחק ורבקה. יצחק אבינו סבור שאין מה לעשות עם יעקב אבינו. עץ החיים לבד הוא מאוד יפה, ואם אכן היה מדובר על יעקב לכשעצמו, ודאי שיצחק היה בוחר ביעקב גם. אבל הוא מבין שכיוון שהמטרה היא להקים אומה היודעת את השם, צריכים כלים בשביל זה. והכלים ודאי לא יכולים להיות יעקב, אין לו את הכלים האלה. ואין ברירה אלא להשתמש במישהו, איש יודע ציד, איש שדה. מה אפשר לעשות עם זה שהוא נמצא בחוץ? צריך לסחוב אותו כמה שאפשר, לחבר אותו לקדושה. כמה שאפשר. ייתכן שלא נצליח לגמרי איתו, ונצליח עם הבן שלו. גם יכול להיות. אבל להסיט את הברכות הצידה, זה אין לנו רשות. אין לנו רשות, זה אי אפשר, כי יעקב אבינו אין מה לעשות איתו. רבקה לעומת זאת סבורה שאנחנו צריכים לגנוב את הכלים מעשיו ולהצמיד אותם ליעקב, ובדרך הזאת ללכת. חשוב להבין, שני הפתרונות הללו הם לא מושלמים. שני הפתרונות הללו כוללים בתוכם קשיים ובעיות. אבל ברור גם שלתקן, להתמודד עם הצנעת, אין דרך פשוטה. אין דרך פשוטה. ולכן חולקים יצחק ורבקה ביניהם, במחלוקת הגדולה הזו. אני רוצה סתם לומר דבר שאין לי עליו ראייה, אבל אם אנחנו שואלים למה יצחק לא צדק, למה בסוף עשיו באמת הוא לא קיבל את הברכות, אז התשובה היא מאוד לא פשוטה. אני חושב שהתשובה היחידה היא כמה מילים שכתובות בתחילת פרשת תולדות, ואיזה עשיו את הבכורה. זה שאדם חוטא, כלל גדול בידינו, שזה לא סיבה להפסיד מתנות. החטא הוא סיבה לקבל עונש. אבל אחרי שאדם יענש, הוא יחזור למתנות שמגיעות. זה הסדר. ככה הסדר הקבוע. כן, יהודי שחוטא, חלילה וחס הוא, אם הוא לא יחזור, אם לא יתקן, יצטרך להיענש. במידת הדין, במידת הרחמים, לא יודע בדיוק איך. אבל הוא לא יפסיק להיות יהודי. אין כזו חיה. הדבר היחידי שגורם לאדם להפסיד את המעלות שלו, שהוא בז להם. טוב, זה ממש בסוגריים, זה לא קשור לנושא שלנו הכללי. למעשה, מה שקרה זה שיעקב אבינו גנב את הברכות. או במילים אחרות, מורי ורבי רב לייב היה אומר הרבה פעמים, שכשיעקב אבינו קיבל את הברכות בפועל, זה היה הכל, כל יעקב והידיים ידי עשיו. זה הסיפור. וזה שיעקב אבינו קיבל את הברכות בצורה הזו, והוא צדק, כן? זה מה שהיה צריך לצאת בסוף, זה מה שבאמת הקדוש ברוך הוא גם רצה, וככה זה נהיה, נתן לעשיו זכות טענה. זכות טענה גדולה מאוד. ואיפה אנחנו רואים את זה? שאחרי כשעשיו מגיע ליצחק הביתה ובוכה לו על הזה, ויזעק זעקה גדולה ומרה, אז אומר, בהתחלה אומר לו, יצחק, אין לי מה לברך אותך. אין גביר שמתי לך. וכל אחד שמתי לו לעבדי, ולך איפה מה יעשה בני? אין מה לעשות. אין מה לדבר. אבל, כיוון שישראל בכל אופן בוכה, במובן מסוים נעשה לו עוול, יש לו זכות טענה. המחיר של הטענה הזו הוא כך. כמו שכתוב בתורה במפורש. בעקבות הבכי הנורא, הגדול, החזק של ישראל, אז יצחק מתקן במשהו. הוא מצא לו איזשהו צורת תיקון, על חר וחותיכיה, משמני הארץ יהיה מושבך, וכן הלאה, ואויו כאשר תוריד, הוא פורק תראו למען צבורך. לא ניכנס לפירוש המילים המדויק, יש כמה וכמה פירושים בראשונים, אבל מה שברור הוא, שכל זמן שיעקב אבינו מחזיק את הברכות במלואן, אז עשיו עובד את יעקב. ברגע שעשיו הצליח לפרוק את עולו של יעקב, חוזר את התמונה למקורה שיעקב אבינו הוא משתחווה לעשיו. כן, הדבר הזה קורה כל עוד יעקב אבינו חי ועדיין עם ישראל לא קיים כעם, אז הסדר הוא שיעקב אבינו משתחווה לעשיו, וזה חוזר עוד פעם כאשר עם ישראל הפסיד את הברכות בגלל חורבן בית ראשון, החטאים דאמו שעם ישראל הפסיד את הברכות, ואז חוזרת התמונה הישנה, כל עבדי המלך קוראים ומשתחווים לאמן, כי כן ציווה לו המלך. זה הסיפור. וצריך לשים לב, שאמן לא רוצה לקחת את הסיפור הזה, אם אמן היה רוצה לשעבד את היהודים, לעשות להם צרות קצת, אולי אפילו קצת הרבה, זה המחיר של הגלות. זה העונש שעם ישראל קיבל. אבל כיוון שאמן רוצה לעשות את הסיפור, לקחת את הסיפור למקום של להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, יש פה בארץ אין אתוון. זה בעצם הסיפור. ולא אני אמרתי את הקשר, אלא חזל אומרים. חזל אומרים בערך ככה במדרש אסתר. חזרנו על כל המקרא, ולא מצינו מי שזועק זעקה גדולה ומרה, אלא שתיים. עשיו ומרדכי. אל למדת שקודשי בריך הוא מעריך אפי וגובי דילי. כביכול, אותה תביעה שיש לעשיו על יעקב, חוזרת ונעמדת במלוא עוזה בזמן מרדכי. וזה הסיפור. זה בעצם הסיפור. אני חושב ועכשיו, בואו נחשוב מה אפשר לעשות. האם אפשר לגנוב שוב את הברכות? זה לא עובד. לא חוזרים פעמיים על אותה, על אותו סיפור. ובעצם הטענה של, כן, גם אם תגנוב, הגניבה הזאת לא תהיה יותר צודקת מהגניבה הראשונה, בפרט שאין מי שיכול עכשיו לגנוב את הברכות. בעצם מה שאנחנו צריכים פה לעשות, זה למצוא דרך איך לערער על הנחות היסוד. הייתי אומר את זה בשפה ציורית מאוד, לחזור לרחם של רבקה ולהפוך את הילדים. לחזור ולעשות שיעקב אבינו יהיה הבכור ולא עשה. זה לא פסטר יעקב אבינו הוא לא הבכור. טבעו של עולם שעשה הוא הבכור. זה המבנה של העולם. טבעו של העולם שהכלים הם חזקים. לכלים יש כוח, לכלים הם, 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 הם שולטים בתמונה. האם יש מישהו שמוכן להעיז, לערער על כל הנחות היסוד הללו? יש מישהו שיכול להגיד, אני נמצא פה בעולם, אני חי פה בעולם, אני מכיר כמה כוח יש לרע. ואני אומר, כל היופי של הכלים, כל העוצמה של הכלים, כל החוכמה שבכלים, היא לא רלוונטית. היא לא מדברת אליי. כל עוד זה לא משמש את הטוב, חסר משמעות לחלוטין. זו הרעיון הפשוטה. דרך אגב, כולם מסכימים עם זה. אין מי שחולק את זה. כולם מסכימים שכל הערך של חוכמה זה לעשות את הדברים טובים. כן? אותו ידע שמשתמשים בו לצורך העין ברפואה כדי לרפות אנשים, שימש בתקופות מסוימות בהיסטוריה כדי להגיע לנוסחה המדויקת איך הורגים כמה שיותר בני אדם וכמה שפחות כסף או כמה שפחות זמן. וכל אחד מבין שחוכמת הרפואה לא נועדה בשביל להרוג בני אדם. למרות שמבחינה פרקטית זו שימוש באותם כלים, באותו ידע. כל אחד מבין שהערך הגדול של כסף כי אפשר לעשות אותו דברים טובים. אבל טבעו של עולם שאנחנו עומדים מול הרב, וזה חטא עץ הדעת, אני לעצמי תמיד מספר את זה, קרה לי כמה פעמים בחיים שהייתי בסיטואציה שבו פלוני אמר בדיחה חריפה, חזקה על חשבון מישהו אחר. ואז שני קולות עולים בתוך הלב, אחד זה טוב, והשני זה רע. היכולת ליהנות, להגיד, אתה צודק שאסור היה להגיד את הבדיחה הזאת, אבל זה שנון, זה חריף, זה יפה, זה חטא עץ הדעת. לא להבין שכל מה שיש לעשות עם הכלים, זה רק לעשות את הדברים טובים. תנסו לדמיין את המשל. כן, אדם דופק אותי בבית בשלוש לפנות בוקר, הוא מבקש אוכל, הוא אהב, הוא צמא. יום שלם הוא התרוצץ בירושלים, ולא היה לו מה לאכול ולא מה לשלוט. אני לא תקשיב. אוכל, אני לא נותן. אבל כלים יש לי, כך כוס, צלחת, מזלג. כולם מבינים שזה נלעג, חסר משמעות לחלוטין. הכוס היא חשובה מאוד. כדי לשתות צריך כוס, כדי לאכול צריך מזלג, אבל אין שום ערך לכלי בפני עצמו. אבל לעמוד מול היופי הגדול, ובאמת, חשוב שנבין שכשהמן הרשע, יש לי בבית בגילת אסתר עם ציורים לילדים, יש להם ציור של המן כאיש שמן ונמוך ככה, לא יפה. אני אומר לכם שזה לא נראה ככה. המן היה אדם חרוץ, מוכשר, כן, אדם שידע לעבוד. הוא לא, אם תשימו לב במגילה, הוא לא שותה. הפעם היחידה שהמן שותה, זה והמלך באמן ישבו לשתות. הוא לא שתה שם יין, הוא שתה שם כבוד. אמן הוא התדמית של הפוליטיקאי המוצלח, שהוא שנון וחריף ומנהל עניינים כמו שצריך. וכשהמלך ציווה להשתחרות לאמן, זה לא היה נלעד. זה היה מרשים, זה היה מתאים. לעמוד מול העוצמה הזו ולהגיד שכיוון שאמן עובד בשירות הרע, אין שום משמעות. לא אכפת לי משום דבר. הדבר הזה הוא כוח מיוחד במינו, שבלעדיו אי אפשר לצלוח את פורים. בלעדיו אי אפשר לעמוד מול המן. וזה מה שהסוגיה כאן עסוקה. משה מן התורה מניין פירושו. משה רש"י אומר, מניין שמשה רבנו היה, איפה משה רבנו נרמז לפני שהוא נולד. הכוונה היא ככה. יש הרבה אנשים שמופיעים במקרא, שאנחנו מבינים שהם מופיעים במקרא כי הם היו. אם הם לא היו, הסיפור היה אחר. כן? לצורך העניין, אפשר להבין שאילולי חטאו ישראל ברפידים, לא היה מגיע עמלק. או אילולי חטא קורח ובגלל שהוא חטא, לא הייתה לפתחת האדמה ובולעת את פיו. מה שכתוב בתורה זה, מה קרה אחרי שכך היה? האם אפשר להתייחס למשה רבנו גם בצורה כזאת? היה אדם כמו משה רבנו והוא זכה, ולכן היה מתן תורה. ברור לנו שזה לא נכון. ברור לנו שחייב להיות אדם שיביא תורה לעולם. התורה היא תכלית הבריאה. ברשיס, בשביל ישראל שנקראו רשיס, בשביל התורה שנקראו רשיס. כן, הרבה דברים יכולים להיות באופנים אחרים. יכול להיות עולם בלי נבוכדנצר, ויכול להיות עולם בלי עזרא הסופר, כי אם לא הייתה גלות בבל, אז לא צריך לבנות מחדש את הבית השני. ולא היה עזרא הסופר. אבל משה רבינו חייב להיות. וכדי להיות בטוחים שיכול להיות, הוא צריך להופיע בתורה לפני שהוא נולד. זה פירוש המילים משה מן התורה מן התורה. אומרת, בשגם הוא בשר. כן, למרות שהוא בשר. בשגם בגבעת רמש. זאת אומרת, יש אופן שיש אדם שהוא לגמרי נקי. שהוא לגמרי נקי, זה משה רבינו. חז"ל אומרים, כל הנביאים כולם לא נשנא בו, אלו בכל יום הראשון. נוסיף עליהם משה, שנתנבא בזה הדבר אשר ציווה השם. זה אומר לא בערך, לא כמעט, בדיוק להבין את הדברים נכון באופן מלא, לראות את הדברים באספקלריה המהירה, זה משה רבינו. זה שאפשרי להיות מציאות של בשר ולהיות משה רבינו, זה חידוש נפלא. מי האדם שיכול לעמוד מול עץ הדעת? כן, כן, התורה אומרת, התורה אומרת שקרן אור פני משה, הפירוש של משה רבינו, המציאות שלו השתנתה. כביכול לא חל עליו, לא חלה עליו ההשפעה של החטא. אבל אם אכן זה כך, אז איפה נמצא החטא בעצמו? מי האדם שמחזיק את הצד של החטא לגמרי? זה המן. ולכן מה אומרת? המקביל של משה מן התורה מנין חייב להיות המן מן התורה מנין. זאת אומרת, חייב להיות מישהו, ייתכן שאפשר להביא עוד דוגמאות, אבל המן זה האדם ש... ולכן המקור שבו הוא נרמז בתורה, זה המין העץ. כן? הוא מייצג את עץ הדעת באופן מלא. הוא אדם שמאמין רק בכלים. הוא אדם שיודע טוב להשתמש בכלים. ובבחינתו אין ערכים. אין מטרות. הוא כל כולו כלים. זה עץ הדעת. זה עץ הדעת באופן מלא, ובאמת הנוראות של המן, זה ואיבס בעיניו לשלוח אחד במרדכי לבדו. כי יגידו לו את המרדכי, ויבקש המן להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. זה הסיפור. לא נעסוק בכל הפרטים של ראית אסתר, איך זה בדיוק. אבל זה המן הרשע. ובעצם יש מן הצורך למצוא מישהו, בזמן שבו המן מקבל את המחדש, את האחיזה בעולם. ושוב, צריך להבין שכשנהיית מציאות שכל עבדי המלך קוראים ומשתחווים לאמן, הייתי אומר זה בתורמס, הגמרא דורשת פסוק במגילת אסתר, בלילה הוא נדדה שנת המלך, המלך זה מלכו של העולם. וכמה וכמה מחברים רגילים ללכת לאורך המגילה ולדרוש כל מקום שכתוב המלך, שזה אחד הקדוש ברוך. כל עבדי המלך קוראים ומשתחווים לאמן, כי כן ציווה לו המלך מלכו של עולם. זוהי המציאות שבה נמצאים כשעם ישראל יוצא לגלות, ושהאמן מקבל את הכוח בעולם, וזה הסיפור. זה לא איזשהו תאונה. אמרתי בתור זה, חז"ל אומרים שהעולם נברא בראשיס, בשביל ישראל שנקראו ראשיס, בשביל התורה שנקרא ראשיס, יש עוד מישהו שנקרא ראשיס. ראשית גויים עמלק. זה אחריתו הדעות. העולם נברא בשביל המחלוקת הזו. כן, כמובן, ואחריתו הדעות. העולם נברא, זה לא איזושהי, המלך הוא לא איזושהי תאונת דרכים שקרתה. העולם נברא בשביל המאבק הזה, כי המן מייצג את שורש השורשים של הוויכוח הגדול של העולם. האם יש טעם לקחת את הכלים ולעשות בהם משהו טוב, להוביל את הדברים למקום נכון? זה הסיפור. וכשהמן מקבל את הכוח, חשוב להבין את התוקף של הגזירה. הוא באמת מקבל את הזכויות המלאות, את המבנה הטבעי של העולם. באותה סיבה שעשיו הוא בחור ולא יעקב. כן, זה הסדר בעולם. זה הסדר של העולם. ועכשיו אין אף אחד שיכול לקטרג ברמה, כן, כמו שיעקב אבינו מקטרג, אי אפשר כבר לקטרג עכשיו. עכשיו צריך מישהו שיבוא בעוז רוח גבוה יותר. יבוא בעמדה עליונה יותר. וזו בעצם העבודה של מרדכי. מרדכי בא ואומר, אני לא מקבל את הכללים שיעקב ועשיו קבעו ביניהם באותה פרשת וישלח. אני מעיז לקטרג על כל הסיפור, ואני אומר, מרדכי לא קם ולא זע ממנו. המהר"ל כותב בספר אור חדש, שזה פירוש מגילת אסתר, הוא אומר על המילים, מרדכי לא קם ולא זע ממנו, שיש מצב שבו בן אדם לא רוצה לקום בפני מישהו, אבל הוא לפחות עושה איזושהי תנועה בכיסא כדי להראות, כאילו, הייתי רוצה לקום. מרדכי לא קם ולא זע ממנו, זה בעצם אומר, אין לי איתך שום דבר. אני יודע שהכוח בעיניים שלך. אני לא מכבד בגרוש את הכוח העוצמתי ביותר, את החוכמה הגבוהה ביותר, שהיא משרתת את הרע ולא את הטוב. וזה הכוח של מרדכי מן התורה מן המרדכי, חז"ל מצאו את הרמז בשמן המשחה. שמן המשחה, המהר"ל כותב, אינני יודע למה, המהר"ל כותב שהכוונה לקטורת. הוא אומר שזה הנקודה הפנימית הנעלמת. מאור דרור זה בעצם אומר, יש איזשהו יכולת לבן אדם, וזה בעצם מה שמרדכי עושה. מרדכי הצליח לעורר את אותה בחינה של משה רבינו, של משה מן התורה מניין, ולהעמיד כנגד אמן תפיסה רחבה, בטוחה, של ניצחון הטוב על הרע. אסתר מן התורה מניין, אומרת הגמרא, נוכי אסתר אסתר, כן, יש אופן. אם עוד פעם עולה נמצא בתקופה של גילוי, בתקופה של תיקון מלא, אז היה מביא גאולה שלמה. אבל כיוון שהתקופה היא תקופה של אסתר, אז מה שאפשר לעשות זה להעמיד איזושהי נקודה, וזה דבר נפלא הדבר הזה. באופן כללי, ידוע במפורסם שחזל דנים בשאלה שכל המועדים עתידים להיבטל, חוץ מפורים, יש אומרים יום כיפור, אבל המשמעות של זה היא שהסדר הדברים של כל המועדים כולם נשענים על ההצלחה של יעקב אבינו לגנוב את הברכות. כן, משם יש לנו את כל מה שיש לנו. אבל משם, מאז שזה נעלם, מתי שחרב הבית בראשונה ועם ישראל יצא לגלות, והעולם חזר למציאות של כל עבדי המלך קוראים ומשתחווים לאמן, אין לנו כבר את הדבר הזה. צריכים למצוא שורש אחר. השורש הזה הוא פורים. השורש הזה הוא אותה עמדה שאין לנו אותה בגדול, אנחנו מתקשים מאוד לפעול כך. אבל מרדכי הצליח, ומשהו מזה השגנו בימי הפורים. משהו מזה השגנו בנס ההצלה הגדול הזה, שבעצם בבתי כן, אנחנו כיהודים, למרות שאנחנו מתקשים, ואנחנו חיים במציאות שיש בה הרבה מאוד בעיות, יש שורש גדול, שורש גבוה, שורש עמוק של אחיזה בטוב, נקרא לזה לצורך העניין שער הנון, כן? יש אומרים שזה רמוז בזה שאמן רצה לתלות את מרדכי על העץ של 50 אמה. כן, הוא רוצה להגיע למקום הכי גבוה, לעקור מהשורש את כל הדברים כולם, את כל הקדושה בעולם, עד כאן. כאן מגיע מרדכי ואומר, אני לא מתייחס אליך ברצינות. לא מתייחס אליך ברצינות. והיכולת הזו, משהו ממנה אנחנו צריכים בשביל לחגוג את פורים, ומשהו ממנה אנחנו צריכים בשביל להתמודד עם המציאות של הגלות. בלי זה, אם אין נקודה כזו, וזאת הנקודה של פורים באמת. אם אין לנו את הנקודה הזאת, לא נוכל לעמוד מול הכוח שיש לרע. אנחנו רוצים לחזור ולקטרג על הכל מראש. ולומר, לא, לא, זה לא נכון. יעקב אבינו אמור להיות הבכור, ולאמן אין כוח, אין זכות, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. זה בעצם הסיפור של פורים, באופן שבו הגמרא מציגה את הדברים כאן. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנזכה להידבק באמת באור הזה של פורים, ולקבל קצת יותר ביטחון עצמי, לעמוד עם הקדושה כמו שצריך, לעמוד עם החיבור לקדושה, לעמוד עם האמונה בקדושה, ולהביט, לבונן לרע בעיניים ולהגיד לו, זה לא רציני. אנחנו ננצח. רבי חנן בן עקשיא אומר, מרוץ הקדוש ברוך הוא לזעקו יפסס עשרו, לפרח נמורה יותר, ומצווה שנאמר, הרי מחופל תנאם צדקו, ימין ורוב ילדים, ובדי נזכני שקרי רבי.